ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כלל הדבר, סוף פרק ג', כי מצד הפחות שבישראל, הוא עניין חומרי, היו ישראל עבדים לפרעה מצד עצמם. מצד החשוב שבהם, שהוא עניין הצורה, היו המצרים שולטים עליהם בכוח ופועלים בהם. ונגד אלו שני דברים, אמר הכתוב, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב נעמנו. אז הזכיר כי יצאו ישראל בשני חלקים, בשם יעקב, בצאת ישראל ממצרים ובית יעקב, בשם ישראל בשם יעקב. כי בשניהם היו משובדים במצרים, כי שם יעקב נאמר על הפחות והשפל, הוא עניין החומרי שעליו נקראו בשם יעקב מלשון עקב. שם ישראל נקרא על שם הצורה שהיא חשובה מלשון כסריתה, וזה מבואר. זאת אומרת, יש בישראל, אנחנו עסוקים בשאלה, מה התוכנית האלוקית הזאת, להוריד את עם ישראל למצרים, כדי מתוך מצרים לבנות את האומה. זה התוכנית הייתה, כן? זה לא שריבונו של עולם רק הוציא אותנו ממצרים, אלא גם הכניס אותנו למצרים, נכון? זה היה התוכנית הראשונית שריבונו של עולם נתבע בתורתו לאברהם אבינו. כנראה שרק הדרך המעבר במצרים, ככה צריך ללמוד את ההיסטוריה שעוברת על עם ישראל, האירועים ההיסטוריים הם מהלכים אלוקיים שבאים לקדם את המציאות, נכון? ומצרים, יציאת מצרים, שזה יסוד גדול באמונה, כמו שאמרנו, כן? היא יסוד גדול משום שבעצם היא התפנית של העולם. נולד עם ישראל. דווקא ככה נולד עם ישראל. ולידת עם ישראל בעולם, זה בעצם מביא את הבריאות לכל המציאות כולה. מה קרה שם במצרים? מה קרה במצרים? לא ביציאת מצרים. מה קרה במצרים? שני דברים. שתי תנועות היו. ריבונו של עולם רוצה ליצור אומה ישראלית שיש בה שני צדים, הצד החומרי, מה שקורה הצד החומרי השפל, והצד העליון. בלשון הרב קוק זה נקרא האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. האידאה הלאומית הכוונה היא הצד הקיומי של האומה, כן? כמו לכל אומה יש צד קיומי, נכון? של כלכלה ומסחר וקשרי חוץ וכדומה, נכון? זה צד לאומי שעושה את האומה להיות אומה. ולכל אומה יש גם צד אלוקי. הצד אלוקי זה הרעיון שמדביק את כל האומה להיות אחד. איזושהי תפיסה, נכון? איזושהי אידאה אלוקית, איזשהו משהו רוחני כזה, שמגבש את כולם להיות עם אחד. שני הדברים האלה הולכים ונוצרים דווקא במצרים. דווקא במצרים. הצד האחד הוא הצד העליון, נתחיל עם הצד העליון. הצד העליון פירושו שעם ישראל הוא עם אלוקי, נכון? הוא עם אלוקי. כבר אצל אברהם יצחק ויעקב, לפני הירידה למצרים, אברהם יצחק ויעקב הם אלה שמעבר לעולם, אברהם העברי מעבר לעולם, הם בעצם מראים לעצמם ולעולם כולו שיש פה אלוקות במציאות, נכון? המציאות לא נמשכת מהצד החומרי שלה, מהצד הטבעי שלה פשוט, אלא יש פה משהו שמעבר, נכון? זה אברהם, יצחק ויעקב פיתחו בעולם. אבל עדיין הצד האלוקי הזה עדיין נשאר פרטי. אברהם, יצחק ויעקב אנשים פרטיים בסופו של דבר. כמה שהם שורשי האומה, הם לא האומה. וריבונו של עולם בתוכניתו אומר, כדי שתהיה אומה, כדי שיהיה אלוקות בעולם, אלוקות בתאוותה, צריכים שתהיה אומה אלוקית. אומה. כן? מציאות שלמה. מה קורה במצרים? במצרים זה כמו קור הברזל, שמים את המתכת, אחד המשלים, נכון? המשל האחד היה שנכניסים את המתכת, הזהב, לתוך קור האש, והמתכת נשרפת שם, כלומר היא קשה לה למתכת שם, אבל היא, כשמוציאים אותה, היא יותר מזוכחת. כל הסיגים, הקלקולים, הלכלוכים, נופלים ממנה, והיא נעשית יותר מזוכחת, נכון? כנגד המהלך הזה, של המשל הזה, זה הצד האידאה האלוקית. נסביר את זה, כן? אברהם, יצחק ויעקב גיבשו איזושהי תפיסת עולם אלוקית, אבל עדיין היו סיגים. עדיין היו סיגים. כדי שהסיגים האלה ייפלו, והמציאות תהיה יותר מזוכחת, ירדנו למצרים, ובמצרים, מצרים עינו אותנו. המהר"ל מסביר פה, קודם, כן? היה עבודה, עבדות ועינוי במצרים, כן? העינוי הוא כנגד הצד האלוקי. נגיד, יש פה שני מהלכים במצרים. מהלך אחד זה האידאה האלוקית, קור הברזל, עינוי, ישם ישראל, זה המהלך אחד. המהלך השני הוא האידאה הלאומית, עבדות, שם, שם יעקב. כן?
מה זה הפועל הראשון?
המהלך הראשון זה הצד האלוקי, כן, האידאה האלוקית, עינוי. העינוי מגבש אותנו להיות יותר אלוקיים. מה זה עינוי? זה בדיוק הפוך מעבדות. כן? עינוי פירושו של דבר, כמו שמהר"ל אומר פה, כן? מה הפוכה? אלו, זה אומר בפרק הבא, אומר את זה. תחילת הפרק הבא. כי הדבר מתפעל מהפכו מצד שהוא הופכו. זאת אומרת, ברגע שיש תרבות מצרים ותרבות ישראל נלחמות זו בזו, היא מענה אותה. מה זה מענה אותה? דוחקת אותה אל הפינה, אז מה קורה לישראל? ישראל מגבש את הזהות שלה. זה מה שקשור, כשאדם הלחץ מציס את הצד השני וגורם לו להיות יותר ישראלי. נכון? דרך אגב, בפרק הבא נראה שגם מצרים יהיו יותר מצריים בעקבות שישראל היו שם. זה שני הפכים שכשיש איזושהי התגוששות תרבותית ביניהם, כל אחד מגבש יותר ויותר את הצד שלו. בעקבות העינוי, כן? העינוי זה הלחץ, הדחק, כן? וכאשר יענו אותו, מה קרה לנו? כן, יפרה וכונת, לא רק מבחינה כמותית, גם מבחינת האיכות של התפיסה הישראלית. נכון? וברגע שהיה לנו אפשרות רגע לזעוק, זעקנו אל השם. למה זעקנו אל השם? כי אנחנו הבנו שאנחנו שייכים לריבונו של עולם. ככל שדחוקים אותה יותר לפינה, ככל שאדם נמצא יותר בצרה לפעמים, אז הוא יותר מתקרב אל השם. יותר חושף את הצד הבריא שלו בעקבות המצוקה. זה הצד של העינוי, כן? שעושה אותנו מחוברים אל השם. ובאמת, מי הוציא אותנו ממצרים? בסופו של דבר, הזהבי הזה פושט את ידיו, מוציא אותנו מזוכחים יותר. ריבונו של עולם מוציא אותם, לא מלאך ולא שרף ולא... אנחנו היינו שלו יותר. יותר היינו שייכים אליו. כשהוא השליך אותנו לכור הברזל, כי בכל הוא התרחקנו ממנו. והכור הברזל הזה הביא אותנו להיות יותר קרובים אליו. דהיינו, הצד האלוקי, העליון, הרוחני, נהיה יותר מזוכח במצרים. וכל האומה נהייתה יותר אלוקית. זה הצד האחד. יש צד שני, כעובר במעי אמו. כן, המשל שעם ישראל נמצא במצרים זה כמו עובר של חמור שנמצא בתוך החמור. שפירושו של דבר, זה נגד האידאה הלאומית. האידאה הלאומית הכוונה היא כמו העובר הזה, אין לו שום חיות עצמית. אין לו שום דבר, זה לא כמו הצד האלוקי שכבר הגיעו, אברהם יצחק ויעקב פיתחו בנו, אברהם יצחק ויעקב קיימו את המצוות, קיימו את המצוות, הם לא היו לאומיים, אבל היו אלוקיים. זה אברהם יצחק ויעקב, נכון? אבל אברהם יצחק ויעקב עדיין לא הביא אותנו גרגיר אחד של לאומיות, לא היינו עם, לא היינו עם אף פעם. אצל אברהם היינו 70 נפש, זה לא עם, נכון? זה פוטנציאל, זה מגמה, אבל זה לא עם, נכון? זה לא עם, נכון? ולהפך, יוסף ואחיו בפרשות שלנו באמת מתגוששים, מפרקים את העם הזה כביכול. עם זה מציאות שלמה של כוחות שונים שיכולים להתגבש להרמוניה אחת. זה עם, נכון? וזה לא כל כך קל. אפילו בתוך 12 שבטים זה לא נעשה. וגם כשזה נעשה, נעשה בקטן 70-70 נפש. לא נעשה פה עם. לא היינו בכלל עם לפני כן. מתי התחלנו להיווצר כעם? בתוך רחם האם. רחם האם זה מצרים. מצרים זה כמו חמור שבתוכו מתגבש חמור חדש. אבל עד שהוא לא נולד החמור הזה, הוא ירח אמו. נכון? אין לו מצוות תצליף בכלל. אנחנו היינו עבדים. מה זה עבד? עבד, אין לו זהות עצמית. בדיוק הפוך מהעינוי. העינוי גורמת לנו לברר את זהותנו העצמית יותר. אבל העבדות היא בעצם אומרת, אנחנו כלום, אנחנו שייכים למצריות הזאת, אנחנו חלק מהם, אין לנו מציאות, אנחנו אבק אדם, מרוסקים לחלוטין, וכולנו מצרים. נכון? האידאה הלאומית שלנו היא לא, מה עשתה העבדות? העבדות היא פעולה אלוקית כמובן שריבונו שלה מביא עלינו, לא בשביל לעשות לנו צרה, אלא בשביל לא לאפשר לנו להיות לאומיים שנייה אחת לפני שנהיה אלוקיים. מבינים? אני מסביר את זה. כל עם ולשון, כל עם ולשון, איך הוא נברא? איך הוא נוצר? נוצרה משפחה, שבט, חמולה, עד שנגבשה עם, נכון? והעם הזה נהיה עם, אינטרסים משותפים, ועל גבי אינטרסים משותפים, התבישו גם איזו אידאה, רוחנית. מה קודם היה ידיעה לאומי, קודם היה לאום, חברה, נכון? אינטרסים, ועל גבי זה יש גם איזשהו רעיון, נכון? האומה היחידה שלא נוצרה ככה אלא הפוך, זה האומה הישראלית. לא היינו לעם, התגבש קודם הרעיון, אברהם יצחק לא זה הרעיון, זה התפיסה. ישראל קדמו לעולם, או ישראל הכוונה, התפיסה הישראלית, המבט, הצד העליון, הנשמה, נוצרה לפני הגוף. הנשמה נוצרה קודם. במצרים מה קרה? הולך והתגבש הגוף, נכון? הגוף הלאומי שלנו, נכון? מתי הוא יוולד הגוף הלאומי? ברגע, בשנייה שנולד, נוצרה בו הנשמה. לשנייה אחת לא היינו גוף בלי נשמה. אומות אחרים היו גופים, אחר כך נשמה. מבינים? האידאה הלאומית קדמה לאידאה האלוקית. אצלנו האידאה האלוקית קודמת לאידאה הלאומית. ולכן במצרים היינו כלום. ובזכות העבדות, זה לא היה בית עבדים, אם היינו משועבדים נגיד לעם הבבלי, לא לעם המצרי. מה יש בעם הבבלי? העם הבבלי לא חובת את דגלו את העבדות, כתפיסת עולם. ממילא הוא לא מרסק צד לאומי נגדי לו. אז אם היינו משובדים לתרבות הבבלית למשל, היינו אצלם, אז היינו מייצרים שירי עם ישראליים. משהו שיגבש אותנו בתור זהות עצמית. נכון? לשמור על העצמאות שלנו, לשמור על משהו שלנו ייחודי לעם ישראל. נכון? היינו מגבשים את זה. והבבלים היו נותנים לנו זה אוטונומיה מסוימת, כמו שהפרסים נתנו לנו אוטונומיה, נכון? בכל התקופות נתנו לנו אפשרות להיות. המצרים, אם היו שומעים איזה קבוצה מחברת שיר עם ישראלי, במקום הם מצליפים בנו. לא נותנים לנו בכלל לקום על הרגליים שלנו, וגם לא נותנים לנו את החשק לעשות את זה בכלל, כי אנחנו עבדים. אנחנו עבדים, אנחנו בכלל אין לנו שום דבר משלנו. אנחנו מצרים. עבד נרפס לתרבות המצרית. ברצוננו היינו עבדים שם, בכלל זה עשה אותנו כך. זאת אומרת, באמת לא היינו בכלל ישראלים עד שיצאנו ממצרים. ברוך השם, וזה טוב מאוד ככה. מה זה עושה לנו? שכשניוולד, ניוולד מכף רגל ועד ראש אלוקיים. זה לא. יש לאום, והוא גם דתי. דתי, לאומי. היה לאומי, גם דתי. זאת אומרת, אנחנו עם ככל העמים, עם כיפה על הראש. כן? מה המגמה שלנו? אנחנו עם, יש לנו צבא, משטרה, כל בסדר, בסדר. צבא, משטרה, כמו כל הגויים. אלא מה? יש גם דתיים, ברוך השם, ברוך השם שהם דתיים. זה חשוב שהוא דתיים במדינה.
זה תקציב שלהם.
מה?
תבין את התקציב.
כן, זה גם חשוב מאוד שישמע בכל מקום של כינוס לאומי, נזמין גם את הרב. לא, באמת זה חשוב, זה חשוב. אבל באמת, איפה מתרחשים החיים? בחיים, בצד הלאומי. כן? זה ההשקפה של כל הגויים. כל הגויים. נכון, in God we trust. כתוב בדולר, in God we trust. כן? אבל מה הכוונה? שבני שעושים עסקה, מתללים, אם עושים עסקה, עושים עסקה. למה צריך את הכיסוי האלוקי? את הכיסוי, את המקום המצפון בזה.
זה באמת כיפה.
מה? זה כיפה. נכון? עם ישראל לא נוצר ככה. מה עשה ריבונו שם כדי שלא ניווצר ככה? לא נתן לנו גרגיר אחד של עצמאות לפני שנהיינו אלוקיים. עד שלא ייגמר התהליך של הסרת השיגים האלוקיים שלנו דרך העינוי של מצרים, נשאר עבדים, וטוב שכך. וכך מה יוצא? כשנולדנו, אז אנחנו יכולים להיות עכשיו או אלוקיים לגמרי, או כלום, אין באמצע. לא יכולים להיות לאומיים בלי דתיים. אין מציאות כזאת לאומי בלי דתי בעם ישראל.
לא קיבלו מיד את התורה, מיד ביציאת מצרים.
למה?
לא
קיבלו
מיד את התורה.
כן, אבל בהוציאה, בסדר, הזמן. הזמן, אבל בהוציאה, את העם, תבלו את הלוקים על הער הזה, זה היה התהליך המיידי. הזמן הוא לא הנקודה, כן? הבעיה היא שאין יציאת מצרים בלי תורה. אין, כן? ועד היום אין לנו יכולת להיות לאומיים בלי דתיים. מה זה? לא מחזיק, כן, יכולים להיות זמנית, כן, לא מדבר על זה, כן? כשהיינו לא מספיק אלוקיים בזמן הבית, ריבונו של עולם יכול להגיד, טוב, אתם לא בקשר איתי, בואו נחריב לכם את הבית. למה הוא גם יגלה אותנו פה? למה הוא הפסיק את היותנו לאומיים? כי אי אפשר. אי אפשר. איך הכוזרים מתאר את זה? שברגע שנחלה ליבנו, הלב חסר, אז הכל הגוף נעלם. אין לנו מקור אחר לחיים, אלא אלוקות. כי זה בזכות העבדות המצרים, בזכות זה ששני התהלכים התרחשו באותו מקום, והמצרים עשו את זה למאדרים, כמו שצריך, כי זאת הייתה התפיסה המצרית, לדכא כל מציאות אלוקית. כי התרבות המצרית היא זרימת זוזים, זרימתם, כמו שהזכיר הפרק הבא, זה עם חומרי, חומרי כאידיאולוגיה של חיים, אין לה שום גרגיר אחד של תפיסה אלוקית. בבבל היה משהו אלוקי, כן? בקנען יש אלוקות, בטומאה, אבל יש אלוקות. יש איזשהו עבודה זרה, כן? במצרים אין עבודה זרה במובן הזה, כן? העבודה הזרה היא של החומר, של הפרות, של החומר עצמו. כן? אין אלוקות בשמיים, אין משהו מעל, שאני בכלל, למה? מכיוון שזאת התפיסה. וכולם עבדים לחומר. בזכות זה, בזכות שעם ישראל נולד במצרים, בזכות זה, שילמנו על זה מחירים אדירים של עבדות ועינוי, זה לא כל כך קל להיות שם זה. אבל זה תהליך מחויב כדי ליצור אומה מיוחדת במינה, ששמה יהיה, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. זה השם שלה. מכף רגל ועד ראש. כל קיום שנייה אחת אנחנו, כל רגע ורגע, רק האלוקות מחיה אותנו. כי אף פעם לא היינו חיים, מבחינה הלאומית, מבחינת העם שלנו, בלי אלוקות. בזכות העבדות.
לפי זה אני יכול להגיד את הצד הטכנולדי, נגיד, שטוען שלא שייך עד שתהיה גאולה, בלי שיש שיבור ב-100% ל...
נכון.
אז נכון שאנחנו יכולים לראות שאנחנו משלבים, אנחנו פה ואנחנו פה. סוף סוף, כיוון כן, תהליך הגאולה הזה הוא עם הרבה חול ועם הרבה מאבקים של החול בקודש, וזה לא זרים הטובים. אז הייתי מצפה כמו שיציאת עם ישראל הייתה בגול אחד, גם בגול וגם בגול. במסד הגול של מרד הסיני,
נכון, הייתי מצפה, אבל מה נעשה? שריבונו של עולם אמר, שהגאולה, כמה גאון מבין למה, שהגאולה הקרובה, תדע, תהיה כמו גאולת, דווקא כמו גאולת בית שני, לא כמו גאולת מצרים, אין כמו גאולת מצרים. שם היה באותו ניסים והופעות אלוקיות של אני עשיתי את זה, אתם לא עשיתם כלום, השם ילחם לכם ואתם את החרישון, כדי ליצור את המציאות האלוקית שהיא מטביעה את רישומה. שום דבר מצידנו לא היה חי, רק אלוקי. וזה בעצם הבסיס שלנו. אבל מכאן ואילך אין יותר יציאת מצרים. יציאת מצרים היא היסוד של כל הגאולות העתידיות. מה יש מכאן ואילך? מכאן ואילך הגאולות מופיעות בדרך אחרת. בדרך שכמו היום. היום באמת הצד הלאומי קודם לצד האלוקי. אבל בתפיסת העולם שלנו, אנחנו, אין לנו שום מגמה להישאר באמצע הדרך, להפסיק את הצד, שהצד הלאומי יישאר בלי הצד האלוקי. המגמה שלנו, של הקמת המדינה וכל זה, זה בשביל לתקן עולם במלכות שדי, לא פחות מזה. אם גרגיר אחד מזה נוריד, אין שום עניין במדינה הזאת. אלא מה אנחנו מאמינים? שסדר, הופעת הגאולה היא לאט לאט, כמעה כמעה. אבל כמעה כמעה זה אומר ש... אבל עם זרם אחד, זה אחדות אחת לכל הגאולה, זה יכול להיות 800 שנה. זה לא משנה כמה זמן זה לוקח, כמעט כמעט זה, כי זה בסדר ההופעת הגאולה ככה. וזה מאוד מבלבל. אבל באמת, הנה חינמי, אין שום זכות קיום למדינה, אלא בצד ציפיית הישועה הגדולה. ציפיית הישועה היא מחיית אמיתי המדינה גם בעובד.
מה זה השיגים שם?
מה זה השיגים? השיגים זה שיגים באלוקות, באמונה. בהמשך הוא יסביר, שאברהם אבינו, כן, לא, צריכים לתת את ציוני, הוא יסביר שאברהם אבינו לא הבין את שם ישראל בעולם, מספיק. לכן היה צריך ליצור ישראליות, עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב הם דתיים, אבל פרטיים. הם לא עם ישראל, הם לא עם אלוקי.
מה, כי אנשים פרטיים לא יכולים לכלול את כל האזרח המציאות?
בדיוק, לא יכולים לכלול. לא יכולים לכלול. אתה רואה שאברהם הוא לא יצחק. היה צריך להיות ליד אברהם, את יצחק. כנראה היה חסר משהו באברהם שיצחק משלים אותו, וביצחק ויעקב. וגם לשלושתם יחד, זה עדיין לא מספיק, זה מה שריבונו שלו אומר לאברהם בתחילת הדרך, בתחילת הופעה, תשמע לך, אני אשחה לגוי גדול, זה המגמה, אל תחשוב שאתה ממך, מהמשפחה שלך, תמיד עכשיו 1,000 צדיקים, כמו שעשית בחרן, אתה נפש עשו בחרן, משם תצמח גאולה לעולם. לא, 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 אתה לא יכול, זה פרטים. עד שלא יהיה אומה, השיגים האלוקיים, הדתיים, הרוחניים האלוקיים, לא יהיו בשלמותם, לכן צריך את העינוי. מצד שני, לפני שזה קורה, אין מציאות אלוקית. אין מציאות לאומית. אין, בינתיים, זה בגאולות הבאות זה יכול להיות, כי מה שכבר, כבר המציאות הזאת כבר חלה ביציאת מצרים. יציאת מצרים זה יסוד כל ה... שם באה הגאולה השלמה כבר, נכון? בהופעה זה לוקח זמן. לכן יציאת מצרים היא שורש כל האמונה שלה. כי שם נוצרה, שם, ברגע יציאת מצרים, נוצרה הגאולה העתידה.
בגאולה שלנו זה משיח בן יוסף, כשאני
גדיל. בסדר, לוקח זמן. נכון, נכון, בגאולה שלנו בדרך ההופעה יותר מסובך. שם זה היה בן רגע. כל איך הכוזרי מתאר את יציאת מצרים, אמר לה בתי. אמר לה בתי, בשנייה אחת. זה כנגד הצד הלאומי יותר, כן? לא היה כלום, בשנייה אחת נוצר. היה עובר ערך עמו, כלום, לא היה מציאות עצמית. ברגע הכנו לה עובר של החמור, כן? כבר עכשיו. מאוד חומרי, היינו עד אז חומריים לגמרי, לגמרי מצריים. שום 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 צד ישראלי לא היה. ברוך השם. בכל התור, שם רבים בכל התור. כן, מופיע שם. כן, סדר הופעת הגאולה. בכל אופן, אז זה שני המהלכים שקורים במצרים. כן, העבדות והעינוי, הצד האלוקי והצד הלאומי, הצד, משהו, הצד החומרי. הצד החומרי התגבש אצלנו בתוך מצרים, היינו חומריים, אבל חומריים מצריים, לגמרי חומריים מצריים. לא לרגע, לשנייה אחת, לא חומרי ישראלי. עד שלא ייווצר. מתי יצאנו ממצרים? כן? יצאנו ממצרים ברגע שנהיינו 600 אלף. כן? ופה קצת להסביר את העניין הזה. 600 אלף, אני מסביר פה המהר"ל.
ראה לזה.
כן? תקראו את זה בעמוד כ"ו. כן? זה משהו אחר?
בסדר, בסדר.
לפני כן, כמה שורות לפני כן, וכנגד השני, עמוד כפה בספרים האלה, עמוד כפה עמודה ימנית למטה. עמודה ימנית, עמודה ימנית, שש שורות מלמטה. וכנגד השני, שהוא מצד ישראל, אמר רואה ניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, זה הצד הלאומי, מה שקראנו קודם, הצד הלאומי. וכתב לך, לשון מקרב, שיהיה לשון קרב וקריים. עם ישראל בתוך מצרים הוא כמשל הקרב והקריים של מצרים. לא, קרב וקריים של האדם. זה, הוא לא כלום, הוא לא עומד בפני עצמו. אלא הוא חלק מהמצריות. כלומר שהיו ישראל ממצרים כמו שנבלע העובר בבטן אמו. כי כן היו ישראל ממצרים כמו העובר שנתהווה בבטן אמו. ולבסוף יוצא, מתי הוא יצא? כאשר נשלם הווייתו. וכך בני ישראל היו מתגדלים ומתאבים בתוך מצרים. עד שנעשו שלימים להיות 600 אלף, וזהו שלמות ישראל עוד 600 אלף, ואז יצאו. איפה הוא מסביר? הוא ראייה לזה ששלמות ישראל הוא המספר, וזה המספר. 600 אלף זה המספר של שלמות ישראל. ברגע שעם ישראל נהיה 600 אלף נשמות, נפשות, כן?
זה מחולק, אם זה מחולק.
מה זה?
אם זה מחולק.
מה זה היום?
היום יש יותר מ-600 אלף.
גם אז היו יותר, אני אסביר לך מה זה שונה. גם אז היו הרבה יותר מ-600 אלף גם לפני כן. אם חמישית... חמושים, חלק מתו, זאת אומרת, היה לפני כן כבר יותר מ-600 אלף. אז למה לא יצאו לפני כן? 600 אלף זה לא הכוונה מספר מתמטי, אלא 600 אלף נשמות שכל אחד יש לה, היא עומד בפני עצמה, ואז האחדות שביניהם תיצור את התזמורת השלמה. 600 אלף נגנים שונים. זה שהיו לפני כן הרבה אנשים, היו כולם חצוצרה. לא במספר.
אבל היום יש יותר מ-600
אלף. לא, היום אין עדיין 600 אלף. לא כל ה-600 אלף, כי היום הרבה חצוצרות יש פה. חסר פה, אין פה בכף תוף אחד. כן? אתה מבין? אתה אומר, הנשמות היום אתה לא יכול לבדוק.
600 אלף זה 600 אלף סוגים שונים.
כן, סוגים שונים שמאבים הרמוניה אחת. ברגע שנוצרנו 600 אלף, רק בעל החשבון יודע את החשבון הזה. לא יכולים לראות, כן? אבל ברגע שנוצרנו 600 אלף, וכל אחד מה-600 אלף שנמנע ביציאה ממצרים, ואלה שמות בני ישראל, 600 אלף יצא לנו פה, כל אחד הוא אבן בניין בעם ישראל. אחרי כן לא נוצרו יותר נשמות חדשות. הכל מתוך ה-600 אלף האלה. ולמה דווקא 600 אלף? למה דווקא 600 אלף? אז המהר"ל מסביר בתורת המספרים שלו, כידוע, המהר"ל, המספרים זה חלק מהמוטיבים המרכזיים אצלו.
הוא מסביר אותה כאילו כל מספר המשמעות שלו?
לא, 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 לא מסביר. פה הרבה יותר הוא מסביר על ה-600 אלף הזה, אני אסביר בעל פה קצת, אבל יותר מסביר גוארי על התורה, על חומש מות, שם 600 אלף, על התורה יש לו פירוש על התורה.
כן, על רשי.
על רשי. שם במספר 600 אלף, שם מסביר את המספר הזה יותר בריכות, כן? אבל אני אסביר את העניין הזה, מה זה 600 אלף. קודם כל נסביר את המספר 6, כן? המספר 6 הוא, כמו שהוא אומר קודם כל, 6 זה כל הקצוות שקיימים בו. בסדר? יש נקודה, קו, זה שתי קצוות, נכון? אבל אין לו, אין לו, אין לו שטח. תעשה שטח, 4, יש לו שטח, אבל אין לו נפח. 6 זה נפח, נכון? זה המציאות הכי שלמה בעולם, זה דבר, כן, כל דבר, כל גוף בעולם יש לו נפח. 6 צדדים. נכון? זה מבחינה, לראות שזה מאבד השלמות, אין יותר מזה. נכון? כן. אבל צריך להבין את זה, יש אורך רוחב, יש מדד. יש אורך רוחב, יש גובה ויש עומק. נכון? הממד השלישי שתמיד צרים קובייה עם איזה עומק, נכון? תלת ממד, קוראים לזה עומק, נכון? ופה אנחנו צריכים להבין את שלושת המדדים האלה של אורך רוחב, גובה ועומק. נגיד את זה קצת יותר לעומק, אני אסביר את זה יותר לעומק, את העניין הזה, כן? זה כאילו טכני כזה, אבל זה שלוש תנועות שקיימות בכל אדם, בכל חברה, בכל אומה, בכל רגע. שלוש תנועות, על הצירים האלה הכל זז. שלושה צירים, שלכל אחד יש שני צדדים, אלה יוצא 6. בסדר? מבינים?
שלוש אורך רוחב זה אחד.
אורך רוחב זה, כן, אורך רוחב זה ציר אחד, שיש לו שני צדדים, אורך ורוחב. ציר ה-X יש לו פלוס אינסוף ומינוס אינסוף, כן, אבל הוא ציר אחד. כן, אז אני אסביר מה זה שלושת הצירים המדדים האלה. הרב קוקות כותב את זה, מי שרואה באורות התחייה, פסקה יוצא, שלושה כוחות מתאבקים במחנה. אותם שלושה כוחות האלה מתאבקים במחנה, בכל מציאות יש שלושה כוחות. נקרא לזה ככה, יש ממד הרוחב, ממד הגובה וממד העומק. ממד הרוחב זה תנועת חיים, נגיד חברתית, כן? כנגד הרוחב. התפשטות ברוחב, הכוונה היא המערכת היחסים בתוך החברה. כן? וכל אחד יש לו חברים, נכון? עם חברים, חברות שלו היא חברות טובה. עם חברות רעה, אבל יש חברים, נכון? התנועה הזאת, שיש לה פלוס ומינוס, נכון? טוב ורע, כיוון חיובי שני, אבל לכל אדם יש תנועה, זה נקרא תנועת רוחב, חברה. בסדר?
רוחב זה הממד החברתי?
כן, רוחב זה כנגד הממד החברתי. כן? יש גובה, זה מה שנקרא, למשל בתורה יש לנו מצוות בין אדם לחברו, זה ממד הרוחב, נקרא לזה ככה בשביל להסכם, נכון? זה תנועה אחת, מצוות בין אדם לחברו, אתה יכול לעשות את המצוות, אתה יכול לעשות את עבירות. זה שני הצדדים, נכון? ועלינו, גם כשיש עבירות, צריך לתקן אותם, אתה עובד גם בצד הזה, גם בצד הזה, בכל לבבך, בשני יצריך. שני הצדדים של הצד הזה, טעונים שיפורים, טעונים התפתחות, נכון? זה ציר אחד. יש ציר הגובה, נקרא לזה בין אדם למקום. כן? זה היחס בין האדם או בין החברה, לבין מה שמעבר, לבין האלוקות. כן? בין האלוקות. ושוב, יש מינוס ופלוס, כן? לא עושה דבר, יכול לעשות מצווה. להתקרב לשם ולהתרחק מהשם, אבל הוא נע על הציר הזה. זה ציר הגובה. בסדר? היחס למעבר. לבלתי נתפס, לבלתי גבולי. לעולם הבא, כן? זה היחס הזה, בין העולם הזה לעולם הבא, או בין האדם לבין אלוקיו, או בין, מבינים? זה תנועה אחרת שקיימת בה, שקיימת בין האדם לבין המצפון שלו, בין אלוק. ויש תנועה עומק, תנועת עומק, הכוונה היא הזהות האישית של האדם עם עצמו, זה הצד הנפשי, זה הרצונות שלו, שאיפות, המידות שלו, שכלול הנפש הפנימית שלו, שזה הצד האיכותי של החיים שלו. מבינים? זה הפסיכולוגיה שלו. זה האדם מול עצמו, זה מצוות שבין אדם לעצמו נקרא לזה, כן? בין אדם לעצמו זה בעיקר מערכת המידות. מידות זה לא רק בין אדם לחברו, זה בין אדם לעצמו. שכלול הנפש בתארתה. נכון? כמובן, יש מגעים בין שלושת הצירים האלה, יש מגעים, נכון? כי לא לרצוח, זה גם בן אדם לחברו, גם בן אדם למקום, כן?
גם בן אדם לעצמו.
גם בן אדם לעצמו, כן? זה מידה מגונה, זה פעולה נגד החברה, וזה פעולה נגד אלוקים, נכון? אבל יש שלוש תנועות כאלה. כן? האדם יכול לשכלל את עצמו מבחינת האישיות שלו. בלי קשר לחברה, לאישיות של עצמו, זה מדעת העומק, אני קורא לזה עומק. עומק הנפש, הפנימיות של אדם עם עצמו. כן? מהות החיים, הפנימית, נכון? יש, נקרא לזה ככה, יש כמות, זה הרוחב, הכמות, כן? ויש האיכות ויש המהות, כן? יש מדדים שונים. אברהם, יצחק ויעקב, יש שלושה מדדים האלה. אברהם זה רוחב, כן? והיקרא בשם השם, כל מקום שהלך קרה בשם השם, העיר את העולם כולו, היחס שלו לעולם, נכון? יצחק זה הגובה, יצחק הוא בעולם הבא, הוא בכלל בעולם הבא, בתחיית המתים, הוא נמצא בעולם. מה?
סולם.
לא, זה יעקב. יעקב זה סולם, הוא צברת בראשו מגיע השמיים. זה המהות הישראלית. לכן העם נקרא שם ישראל. הוא בעצם מגבש את הגובה לתוך המציאות. שזה הגיבוש האישיות שלנו. נכון? יצחק הוא לא בעולם הזה, הוא מנותק מהעולם הזה. כביכול, הוא קורא בשם השם לא לאנשים. כן? הוא מביא את הגובה. כן? הוא צוחק על העולם. הוא צוחק על העולם. וזה הוא מחיה את העולם. מבחינה זה.
העומק זה מה שמחבר בין השניים?
כן. העומק זה מחבר. בעצם, כשאדם הוא בעל מידות ישרות, הוא בעל מידת הרחמים. למה? מה הוא רחום ופתח? הוא יכול מחבר את הגובה אליו? הוא מכניס את זה לעולם הזה. מה זה?
כאילו בין אדם לחברו זה העולם הזה, ובין אדם למקום זה העולם הבא?
כן.
ובין אדם לעצמו מה זה?
זה החיבור בין העולם הזה לעולם הבא. זה האישיות הבריאה. נכון? זה תפקיד האדם בעולם. להיות אדם. להיות אדם, גם אדמה לעליון, וגם אפר מן האדמה, נכון? אפר מן האדמה, והיפך ואפר נשמת חיים, והיא אדם בנפש. זה אדם. נכון? אבל לא שוכר כל הזמן להעמיד את עצמו מול אלוקיו. נכון? בין אדם לחברו, ולחפש את הגובה עוד יותר, שאיפות רוחניות עליונות. נכון? נכון? וגם בן אדם החברות. וזה, כל התנועות האלה, יש רק קצת ביניהם. כל שזה יותר חברה, זה גם יותר אישות. זה הצדדים שקיימים בעולם. כל גוף בעולם תופס נפח, שישה צדדים, כי באמת יש שלוש תנועות בעולם. בסדר? אז כשעם ישראל הגיע לשש, אז בעצם השש הזה הוא השלמות של
היצור. יש למעלה ויש למעלה.
כן, נכון, כן, אני, הצד החברתי יכול להיות, הצד החברתי נפתח אותו מצד העליון שבו, מצד ירקים פה חברה בריאה, או מצד אגואיסטי, נכון, חברה זה גם נוצא דבר מאוד אגואיסטי, נכון, חברים בשבילי או חברים בשבילם, נכון, לצדדים, יכול להיות אותה פעולה, לפעמים, אחד אצל אחד זה מינוס אחד זה פלוס, מאמינים יכול להיות כאלה, אבל שניהם עסוקים בפיתוח חברתי, נכון? זה הצדדים השונים, נכון? החברה, בין אדם לחברתו, בין אדם לעצמו ובין אדם לאלוקיו. בסדר? זה הצד ה... אז קודם כל עם ישראל היה צריך להגיע לשש. אבל יש שש ויש מאות ויש אלפים. יש עוד שלושה, יש שלושה, שלוש קומות של חיים בעולם. כן? וזה החידוש בעם ישראל. עד שעם ישראל לא הגיע ל-600 אלף, הוא לא יוכל לצאת ממצרים. כי אחרת, זה לא החידוש, החידוש, הבשורה שעם ישראל נולד, ובזה הוא נתן בשורה לכל העולם, זה במתבטא עצמה 600 אלף. ולמה? משום שיש את הרובד העשרוני, יש את הרובד הנמוך, ויש את הרובד של המאות ויש של האלפים. כן? גם פה אתה מוצא, זה קו, וזה 100, זה כבר 10 על 10, וזה 10 על 10 על 10. זה יותר שלם. מה זה שלושת הצדדים? יש שש במישור החומרי. שור החומרי. כמו כל עם ולשון, כל עם ולשון, כן? יש לו שלושת הרבדים האלה. נכון? שלושת הרבדים האלה נמצאים גם בחיים הכי נמוכים שקיימים במציאות. כן? הוא מחפש לו לגבש שלמות בתוך עולם החומר. תכף אני אגיד את שלושת הרבדים האלה, ואחר כך אני אסביר את זה. יש מציאות של 100, מציאות של 100 היא כזאת, שיש עוד מדע. יש אידאה אלוקית שמשרתת את הלאומיות. כן? ויש אידאה אלוקית שעומד בפני עצמה, זה כבר האלף. עוד פעם, יש חומר, יש גוף, יש גוף עם נשמה, אבל הנשמה משרתת את הגוף. זה התרוממת, אבל לא לגמרי. ויש נשמה שהיא עצמאית, זה האלף, נשמה שהיא עצמאית, והיא מתגלה גם בגוף. וזה הבשורה של עם ישראל.
נשאר עוד מאה
עוד פעם.
עוד
פעם, עוד פעם. נשאר. בעשרות, במאות ובאלפים. כן.
אבל
שש
זה לא
בעשרות. אז תכף אני אסביר את הנקודה הזאת.
שנייה. מ-0 עד 10.
כן.
0 עד 10.
אני אסביר את שלושת הקומות האלה. אחר כך הרמ"ר"ש שואל את זה, אבל תכף נראה. תכף נראה. רק שנייה אחת. רק שנייה אחת. יש שלוש רמות. במציאות שלנו, כן? חומר, גוף, כן? נשמה, ונשמה בגוף. נכון? נתחיל אולי מהלמעלה. אנחנו מאמינים שהנשמה היא, היא עצמאית, היא לא צריכה את הגוף. נכון? אלא, ריבונו של עולם מוריד נשמה לגוף, שדרך הגוף תתגלה הנשמה. אבל לא שבזכות הגוף יש נשמה. לא שהנשמה משרתת את הגוף, נכון? הנשמה היא עומד בפני עצמה, נכון? אתם מבינים את הנוסחה הזאת? הנשמה היא לא זקוקה לגוף כדי לחיות. היא זקוקה לגוף כדי להתגלות בעולם של גוף. אחרת הנשמה תישאר בעולם של גוף, של נשמה ולא בעולם של גוף, נכון? האלוקות לא זקוקה לעולם הזה. לא זקוקה לעולם הזה. אלא, הבונו של עולם רצה, לא ידע למה, לגלות את עצמו גם בגוף.
בעל כורחה של הנשמה.
מה? אולי זה בריאו בעל כוחה. נכון? בעל כוחה. אבל נשמע אחת. זה עולם האלף. זה החידוש של עם ישראל בעולם. מה זה?
נשמע
את מקולקלת
שהנשמה מופיע דרך.
למה
זה
מקולקלת?
כי זה דבר
נותן. נכון, אבל זה החידוש. שאפילו בגוף הנשמה יכולה להעיר אותו. לא רק את הנשמות. לא רק בבית הכנסת אני יכול להיות אלוקי. אני יכול להיות אלוקי גם בחצרות אלוקינו. זה עוצמה עוד יותר גדולה. נכון שהנשמה כשלעצמה היא מצטערת, כאילו היא צריכה להצטמצם. זה כל החיבור הזה, גבורות השם, זה הצמצום של הגודל בכותל, של האלוקות בהיסטוריה. כן? עם ישראל בתוך מצרים, המיצרים האלה, המיצרים הם הדרך לגלות גודל בעולם. מבינים? לכן זה כל כך יסודי פה הדברים האלה, זה תפיסת עולם שלמה. כן? עוד פעם, אז יש את העולם הזה, יש את העולם הזה, יש את העולם הבא, נקרא לזה כאן, כן? אז התפיסה הנמוכה היא, אין עולם הבא. אין עולם הבא, מי המשל עולם הבא טוב? יש את העולם הזה, זה תפיסה מצרית. אין קודש, יש פירמידות. יש חומר. החומר אפשר לעשות מזה, להגדיל את החומר עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. חומר זה כולל גם שכל אנושי, גם חלק מה... כמו שיש גוף, יש לב, יש שכל, יש שכל, יש חרטומים במצרים, מפתח את כל כוחות הגוף שלנו. מה שמעבר, למעלה, אין כזה דבר. לא מכיר, לא ידעתי את השם, לא מכיר כזה דבר. לא רק את השם, אני לא יודע שום עבודה זרה, לא יודע משהו מעבר, לא מכיר את זה. זה הרובד הנמוך, של גוף בלי נשמה. חיי גוף בלי נשמה. יש... כל התרבויות האחרות שהיו בעולם אז, כן? לא במצרים, היו מה שאני קורא מאה. מה היו? היה להם אידאות, היה להם עבודה זרה. כן? עדיין, עבודה זרה. בכנען הייתה עבודה זרה. אבל העבודה זרה היא בעצם הייתה המצאה של האדם. זאת אומרת, האדם היה זקוק למשהו שמעבר, הרגיש שהחומר לא ממלא אותו, אז הוא המציא איזשהו כוח עליון. נכון? אני לא מאשים אותו גם, את האדם הזה. לא התגלה עם ישראל בעולם, אז לא יכולים להגיד למשהו אחר. אבל אז מה יצא? שהאלוקות שלהם, כן? האלוהות בעצם שלהם, היא בעצם שרתה את החומר. היא באה בשביל לתת חיים יותר נעימים, פונקלור כזה שנחמד, כמו שהיום תורמים פה נוצרים, הולכים לכנסייה ומתפללים, חושבים שמזה הם חיים. זה כמו היהדות שאנחנו אומרים, בכל דרכי חדאיהו, כל מעשיך הוא לשם שמיים, גם החומר מלא קודש. אצלם אין כזה דבר. לך לכנסייה הזו, ירגיע את הנפש שלך. זאת אומרת, האלוקות שהמציאו, היא אלוקות שהיא משרתת את העולם. כן? התפיסה הזאת, היא כמו שציירנו את זה בהתחלה, החומר הוא המרכז. כן? וה-In God You Trust זה איזשהו כיפה. כיפה כזה. מלמעלה, שחשוב מאוד שיהיה. זה נותן לנו הרגשה טובה. כן? כל נאום של נשיא אמריקאי, הוא קורא איזה פסוקים על הנביאים, על המוסר הגדול שבעולם. ובזה הוא בונה את התפיסת העולם. אבל באמת, לא הנביאים מנחים אותו בשיקולים היומיומיים. נכון? אלא מה? הכלכלה, הניצחון, נכון? וזה איזשהו, אבל יש את המלמעלה, נכון? זה לא מצרים, אז זה 100. מבין את זה? שהקודש משרת את החול. הצורה היא בשביל החומר, צורה זה הרעיון, זה הפנימיות, הפנימיות היא בשביל הזה, כן? יש גם בעם ישראל כך חושבים שהתורה משרתת את החיים. תפיסת עולם מעוותת, כן? זאת אומרת, החיים הם חיים, והתורה היא באה לפתור לנו בעיות החיים. זה תפיסה מעוותת. אבל החידוש בעם ישראל, ועד שלא הגענו לשם, לאלף הזה, לא היינו שם, שיש ממד אחר, נבדל לגמרי, שהנשמה או האלוקות לא זקוקה לפה. להפך, האלוקות, הגוף משרת את הנשמה, לא הנשמה את הגוף. הגוף, הוא משרת את הנשמה, הנשמה רוצה להתגלות גם דרך הגוף, והגוף בנוי באופן כזה, הוא נעמד מול הנשמה, בבקשה תתגלי בי, תזריחי את אורך עליי. לא שהגוף עומד, הגוף מחפש את האור האלוקי. הארץ מחפש את השמיים, לא השמיים יורדים לארץ. כן? בגדול זה הוויכוח היום שיש תנך בגובה העיניים או תנך בגובה השמיים. כן? האם להוריד את התנך לארץ? או שאנחנו מעלים את הכל לגובה. מבינים? זה תפיסת עולם שלמה. ואומר המערב...
כל זה קשור למספרים.
מה?
התפיסה היום אני משנה את האלוקות בכל. האם יש את האלוקות במקום העולם או לא? זה כל זה גם נכנס בעניין של מספרים.
המספרים מסמלים, זה תורת המערב. המספרים הם לא סתם, כן? לא עניין טכני. לכל מספר יש משמעות. כן? גם לכל אות יש משמעות. האות א' או אות ג' זה לא רק שזה, אתה רוצה להגיד א', תגיד א', תגיד ג', לא עניין טכני. יש איזו משמעות רוחנית לכל אות. יש 22 אותיות, כי יש 22 הופעות אלוקיות. בצירופים שונים זה ככה. אז גם מספרים. המספרים הם לא במקרה. המספר 6 מבטא משהו, מספר 5 מבטא משהו, מספר 7 מבטא משהו, 9 מבטא משהו.
העניין של מה שהרב שאמר שבתפיסה נוספת יש את ההפרדה בין האלוקות ל... יש מי שיגיד שאין אלוקות בכלל. יש מי שיגיד שיש אלוקות היא מופעלת מהגשם. יש מי שיגיד שזה אנחנו שלנו, האלוקות היא לא נפעלת מהגשם. אז כל דרגה כזאת, לא יודע אם זה דרגות שלנו, אבל כל נפעל דרגה כזאת, זה...
בא לתי ביטוי בתורת המהר"ל, במספר. יש הבדל מהותי בין 10 ל-100 ל-1000, נכון? הבדל מהותי, זה הבדל דרגאי. זה לא הבדל כמותי בלבד. זה לא רק הבדל כמותי. אתה רואה גם קוראו לזה שם, אתה לא אומר 99, 90 ו-10. אתה יודע, אתה קורא לזה שם חדש גם. נכון? זה שם, נכון? כי עברת מי, גם אתה כותב את זה, זה ספרת המאות, זה ספרת העשרות, נכון? אתה לא הוספת עוד אחד באותו מקום. אתה זזת מקום, נכון? כל העולם הוא עשרוני. העולם בנוי מעשרוני. נכון? כל העולם. מעניין מאיפה זה בא. זה בא משהו אלוקי כמובן.
אפשר לומר שזה אידיאלי.
כי יש 10 ספירות, יש 10 מאמרות, 10 דיברות, 10 עמקות. זה לא במקרה הדבר הזה. הכל משמיים. הכל מונחה פה. נכון? ב-10 אתה קופץ מדרגה. וב-100 זה 10 שב-10. וב-1000 זה עוד מדרגה. זה הבדל דרגאי, לא הבדל כמותי.
אגב, מה זה ה-1000 עוד פעם? שזה...
ה-1000 מבטא את זה. שהנשמה או האלוקות היא, הגוף משרת את האלוקות ולא האלוקות משרת את האלוקות. כן? זאת אומרת שהאלוקות היא עצמאות, היא עצמאית, כן? היא עצמאית, היא, קודם היו שמיים, אחר כך באו הארץ כדי לגלות את הארץ בשמיים. את השמיים בארץ, כן? נכון? השמיים, שמיים להשם, כן? והארץ נתן לבני אדם. קוצקר אומר,
לגלות את
הארץ, אתה לבני האדם, לעשות מהארץ שמיים. השמיים כבר, מי עשה מהשמיים שמיים? השם. מי עשה מהארץ שמיים? אתה לבני האדם. אבל מה התפקיד? לעשות מהארץ שמיים, לא לעשות מהשמיים ארץ. לא שהשמיים צריכים לעזור לארץ. הארץ צריכה לעזור לשמיים. הארץ היא דרך שדרכה השמיים מתגלות. מבינים? וזה החידוש של עם ישראל. ולכן עד שלא ענייני 600,000, לא נצא ממצרים. כי אנחנו לא אלוקיים. לא אלוקיים במובן העצמי של המילה. יכול לצורך לקויים עם הכיפה, מה שתיארתי, זה לא, לא רוצה לצאת ממצרים ככה. אנחנו נשאר שם עוד כמה שנים, עד שנהיה אלוקיים. 600,000. ואז נוכל להכיל את האלוקות בכל רבדי המציאות. עד מצרים. גם במצרים מתגלה שם השם בסוף. במקום התמה הזה, שלא מכיר את זה בכלל. כל התהליך של השיבוד מצרים, היציאה ממצרים, זה בעצם כל התהליך של ההיסטוריה שמכאן ואילך יהיה.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.